מרתק. ואנחנו בהלכות דעות שבספר המדע להרמב״ם שבתוך משנה תורה, ואנחנו בפרק ו, אם אינני טועה, ועוד דיוק, נראה לי שאנחנו כבר בהלכה ג, אם אינני טועה. ולכן מן הראוי שנפתח בספר בהלכות דעות, פרק ו' הלכה ג', ולמרבה התדהמה אשר לי, אני פתאום מתבונן ורואה שיש אנשים שאין להם ספר. הכיצד? כי האמת היא, זה תירוץ כבר, זה כבר הסבר, אפשר לומר, כן? אבל דבר אחד ברור, שכאשר לומדים שיעור על ספר, אם יש לשומע ספר מול העיניי, ההבנה שלו היא פי חמש מאשר מי שאין לו ספר. איך אני יודע? מהניסיון. יפה. זה הניסיון. טוב, אבל מה נעשה? בי הזה לא נלמד? נלמד. הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו. כגופו הכוונה כמו עצמו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. טוב, בואו נראה קודם כל החלק הראשון של ההלכה הזאת. מצווה על כל אדם לאהוב, מעניין, ואהבת לרעך כמוך, למי זה נאמר, ליהודים או לגויים? זה נאמר ליהודים, אבל על מי המצווה? על כל אדם. כלומר, כל אדם, כלומר, גוי, צריך לאהוב את ישראל. מה שכתוב, לא? אם אני קודם כל קורא מה שכתוב, יש לנו כלל. כשאנחנו קוראים משהו, אנחנו, קודם כל, כדי להבין מה שנאמר, אנחנו רואים מה נאמר. בסדר? מה הוא אומר? מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל. זה כבר דרושים שלא מתאימים לסגנונו של הרמב״ם. מה? זאת אומרת שמשנה תורה מיועד ליהודים, וזה מה שנקרא ערווה צריך. כלומר, אתה צריך להוכיח לי שדברי הרמב״ם נאמרו רק עבור יהודי שקורא. למשל, בתחילת הלכות יסודי התורה ראינו יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע. ולא נאמר שזה נאמר לישראל. עולם שהכל ידור. אני מסכים. אבל בכל זאת, כאן, דווקא הנקודה הזאת של אהבת ישראל, והשאלה האם זה כולל גם גויים או לא, האם לאהוב גוי או לא לאהוב גוי. אז דווקא בהקשר הזה, שאם אתה אומר שהרמב״ם בא לצמצם, אז היה צריך להיות היה צריך לדייק יותר. נראה לי דווקא שכאן יש דיוק לכיוון ההופכי. כן, ברור? אבל נשאלת השאלה, מניין לא? אבל קודם כל, אני רואה שזה מה שכתוב. וגם אם הוא לא התכוון לזה, אבל נראה שההקשר, האסוציאטיבי התכוון לזה, כמו מה שנקרא, אתה תמודע. על מצווה, על כל אדם. נגיד בצורה פשוטה, איך ייתכן לא לאהוב את היהודים? היה אדם בשם סולוביוב. היה הוגה דעות רוסי, איש דת, היה נוצרי פרבוסלבי. כן, לא בדיוק מבית המדרש. והרב קוק כותב עליו, על סולוביוב, באחת מגרותיו, שהוא חסיד אומות העולם שבדורנו. מה ראה הרב קוק לראות בסולוביוב, חסיד אומות העולם? סולוביוב אמר שאז דיברו, זה היה בסוף המאה ה-19, דיברו הרבה על השאלה היהודית. כן, איך פותרים את השאלה היהודית? וככה היה השיח. אז הציונים אמרו, לפתור את השאלה היהודית, צריך לתת להם מדינה. כך אמרו הציונים. והאנטישמים אמרו, לפתור את השאלה היהודית, צריך להרוג את היהודים. ויש כאלה שאמרו, היו הומניסטים, אמרו, לפתור את השאלה היהודית, צריך לתת להם שוויון זכויות. יש כאלה שאמרו שצריך לתת להם השכלה, וכל מיני דברים. תמיד הייתה השאלה היהודית. סולוביוב אמר, אין שאלה יהודית, יש שאלה גויית. מה זה השאלה הגויית? איך ייתכן שאומות העולם התייחסו כל כך גרוע לעם הזה שהם היו צריכים כל כך לאהוב אותו? נכון? זה השאלה. אגב, בזמנו סולוביוב הייתה לו הזדמנות לדבר עם הצאר הרוסי, והוא אמר לו, אם אתה רוצה שרוסיה תחזיק מעמד, תפסיק לרדוף את היהודים. סוף המאה ה-19, והצאר אמר שהוא מבקש שיפסיקו להפגיש אותו עם המשוגע הזה. לכן ייתכן שיש פה איזה עניין כזה. מצווה על כל אדם. איך שלא נפרש, אני פה שם לב, זה צד את העין שלי, שכתוב כאן כל אדם. לאהוב. עכשיו פה אני מתקשה עוד יותר. הלכות דעות, פרק ו', הלכה ג', מה כל כך מסובך למצוא? הלכות דעות, זה אחרי הלכות יסודי התורה. מה אתה רואה למעלה עכשיו? הלכות מה? אז הרבה הרבה לפני, 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 לפני. רגע, זה ספר אהבה בכלל, לא? ספר המדע. איזה הלכות אתה רואה עכשיו? עבודה זרה. אז עוד לפני, 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 לפני. הלכות, דעות, הלכה ג' כמה זמן, כמה זמן, אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו. טוב, אז בעצם התחלנו במצווה על כל אדם. עכשיו אני בא למילה הבאה, לאהוב. מעניין מאוד. איך אפשר לצוות על אהבה? מה? מה זאת אהבה? מה היא מבקשת? נכון? כל ימי ולילותיי. אבל נשאלת השאלה באמת, לצוות, הרי אם אהבה זה סוג של רגש, נאמר. כן? האם אפשר לצוות על הרגשות? יש ביטוי מצוי, לא רק בביאליק, יש ביטוי שמצוי בספרות הרומנטית האירופאית. הביטוי הוא, זה חזק ממני. מכירים את הביטוי המלא? וחזק ממני. מה המשמעות של הביטוי הזה? זה השיח של היצר הרע. כלומר, אין לי ברירה, עולם הרגשות איננו נשלט. אבל אנחנו רואים שהתורה מלאה בציוויים על רגשות. מצווה לאהוב, מצווה לשנוא, מצווה לא להיות, לא להתגאות, מצווה לשמוח. יש מצבים שצריך לשמוח וכו'. כלומר, מצווה להתאבל, איך זה יכול להיות? מצווה לחמול, מצווה להתאכזר. כלומר, יש כל מיני סיטואציות שאנחנו רואים שהתורה מצווה עלינו עולם מלא של רגשות. זה הגיוני רק אם אנחנו לוקחים כהנחת יסוד שהרגשות זה דבר נשלט. זה דבר שהפסיכולוגיה החדשה מתחילה להבין אותו יותר, והוא שהרגשות הם פרי של איזושהי החלטה, זה משרת איזושהי מטרה. כן? כלומר, אני עצוב כי החלטתי להיות עצוב, אני שמח כי החלטתי להיות שמח. אותו דבר לגבי אהבה, שנאה ומכלול הרגשות של האדם.
זה
לא, זה עניין של תיאור? לא, זה השאלה, יש כמה אסכולות בפסיכולוגיה. יש אסכולות שונות בפסיכולוגיה. אבל נשלטים כן, כן. למשל, בפסיכולוגיה האדלריאנית, זה ברור לחלוטין. אבל גם אנחנו יכולים לראות אצל אנשים רמי מעלה, שבהחלט הרגשות הם פרי של החלטה. לא תמיד. אני יכול סתם לזרום, כמו שאומרים. אבל גם להחליט לזרום עם מה שיש, גם זה החלטה. לכן, פה מאוד חשוב להבין את זה, מצווה לאהוב. אגב, לפי זה אפשר גם להבין, כאשר אדם עצוב, אם הוא מבין שזה אסור, אז הוא גם מבין שזה בשליטתו. זה יכול לצאת מזה. אם הוא מספר לעצמו שזה לא בשליטתו, הוא לא יצא מזה. מובן. אז מצווה על כל אדם לאהוב. חידוש עצום. את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. כל אחד ואחד מישראל. מה? למה? אתה צודק. כן, אבל מה שאני אמרתי, לא שיש מצווה לאהוב כל אדם, אלא על כל אדם יש מצווה לאהוב את ישראל. משהו אחר. זה חד סטרי ולא דו סטרי. כן. לפי זה כן. לפי זה יוצא שעם ישראל הוא רעך של האנושות. עכשיו, הדבר הזה הוא לא דבר סתמי בכלל, הוא כולל בתוכו שאלות גדולות. מה אם אהבת... מה? מה לא הגיוני? למה? כמה עם הפנים לפנים. אז אולי זה מניח שצריך לאהוב אותם גם. אבל החיוב לא. אז בואו נבדוק את הנושא הזה. אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד משמעותי. מה זה אהבת ישראל לעומת אהבת האדם? מה אתה רוצה לשאול על הפסוק? נו. נכון. אתה שואל על המילים שלא כתובות? יפה. אני חשבתי שאתה שואל על הפסוק, על החלק של הפסוק שהרמב״ם כתב. ואתה רוצה לשאול אותי על החלק של הפסוק שהרמב״ם לא כתב. למה שאני אתייחס עם ככה? לא, זה לא מתבקש. כי אתה יכול גם לשאול על תחילת הפסוק. תחילת הפסוק זה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז נשאלת השאלה, אולי נשאל שאלות על לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. נכון? ואנחנו משום מה לא עושים את זה. למה? בגלל שכשאנחנו לומדים נושא, אנחנו לומדים רק את הנושא הנלמד. מתעקש, כן? לא, מה שהנושא הנלמד זה מה שהרמב״ם אמר. בסדר? הרמב״ם אמר, יש מצווה לאהוב כל אחד מישראל שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. זהו, זה מה שאני רוצה ללמוד. אני שכחתי מה כתוב בחומש. אני זוכר רק מה שכתוב מול העיניים. למה? אני כזה צר אופקים. בסדר? הלאה. אז מצווה על כל אחד, על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר, ואהבת לך כמוך. כאן עולה השאלה הגדולה. האם עם ישראל אינו אוהב גויים? זאת שאלה. למשל, יש ביטוי מאוד מעניין שאומרים על עם ישראל שאנחנו עם הנבחר, עם סגולה. בחר בנו מכל העמים. כדי להיבחר מכל העמים, אז הנחת היסוד היא שיש כל העמים. כלומר, אם העמים היו מחוסרי חשיבות, לא היינו מתפארים בזה שבחר בנו מכל העמים. כלומר, עצם המושג של עם סגולה מניח את אהבת האנושות כיסוד. יותר מזה, ועלו נאמר במשנה במסכת אבות, רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ממשיך רבי עקיבא ואומר, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. והוא ממשיך, וחביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אז אם ככה, אם פעמיים הוא אומר לי חביבים ישראל, ולפני כן אמר חביב אדם, את מי הוא כלל באדם? כל אדם, נכון? זאת אומרת שיש פה הנחת יסוד של גדול חכמי ישראל, רבי עקיבא, הוא אומר, היסוד של אהבת ישראל זה מתחיל מחיבת האדם. ולא עוד, גם הלל. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב... מה אתה נשאר ככה עם פה סגור? אוהב את... למה אתה לא אומר? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מצד מה צריך לאהוב אותן? מצד שהן בריות. ברור, אם ככה, אנחנו רואים שאצל חכמי ישראל יש אהבה בסיסית של כללות האנושות שהיא הבסיס לאהבת ישראל. ברור, עכשיו, מה? זאת אומרת שהתורה ניתנה עבור אלה שרחוקים ממנה. אז יש לקרבן לתורה, נכון. מי אמר ללמד את הגוי תורה? זה שני ביטויים שונים, לא כתוב מלמדם תורה. אבל אם כי כלפי האומות נאמר כי מציון תצא תורה. על מי זה נאמר? על הגויים, נכון? בספר ישעיהו נאמר על הגויים, גם בספר מיכה. אז כך שזה לא פשוט הסיפור הזה שגוי שלמד תורה, כל הדברים. צריך ללמוד את זה. אבל, וגם רבי מאיר אומר, נוכרי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול, אז יש מה לדון, זה סוגיה מעניין. אבל כל פנים, האהבה היא הבסיס. עכשיו, על יסוד זה, אפשר להיכנס לוויכוח קדום. בברית החדשה, שאלו את ישו, מי הוא, מה הפסוק החשוב ביותר בתורה, והוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. ואז אחד הפרושים, כלומר, אחד משלנו, שאל אותו, ומי הוא רעי? ברור? ואז יש שם דיון שלם על השומרוני הטוב, שהוא לא יהודי, אבל הוא אדם טוב, וכו' וכו'. כלומר, אנחנו רואים שבראשיתה של הנצרות, על זה נסוב הוויכוח. האם אהבת רעך זה כולל את האומות או לא? וגם ישוע אמר, אמרו לכם, ואהבת את קרובך, ושנאת את רחקיך. ואני אומר, אהבו את שונאיכם. כן, ואם כאן הטענה המוסרית של הנצרות נגד היהדות, איך אתם לא אוהבים את כולם? התשובה היא שיש פה אי הבנה בסיסית. לאהוב את הרחוק זה מובן מאליו. איפה האתגר האמיתי של האהבה? אצל הקרוב. בגלל שזה הרבה יותר קשה. למשל, הקרוב, אני מתחרה איתו על אותו גורל. לעומת זה, הרחוק, מה אכפת לי ממנו? למשל, אני רוצה למסור לך כידיעה שאני אוהב אהבת נפש את המיקרונזים. המיקרונזים. יש מדינה, מאוקיינוס השקט, בנויה מהרבה מאוד איים, נקראת מיקרונזיה. באום, באופן עקבי, הם תמיד מצביעים בעד מדינת ישראל, ואני מאוד אוהב אותם. אותם אני מאוד אוהב. אין לי כל בעיה לאהוב אותם. יש לי רק בעיה אחת עם השכן שלי, זה שמול הדלת. הוא דווקא לא בסדר, והוא זה שבגללו אני לא יכול לקיים מצוות אהבה עם כל אחד מישראל, כי הוא לא בסדר. למה? בגלל שהוא זרק את הזבל שלו בתוך הגינה שלי. הוא לא בסדר. כלומר, האתגר של האהבה, ברור שהוא כלפי הקרוב ולא כלפי הרחוק. בעולם המערבי מאוד מקובל שבני נוער, אידיאליסטים, כדי לעצבן את ההורים שלהם, הולכים להילחם בקמבודיה, עבור החירות של איזשהו שבט. בתוך אידיאל. אבל הם לא יעשו כלים אחרי האוכל. כי לעשות את הכלים, זה דבר קטן, אל תעצבנו אותי. אבל אני הולך להילחם עבור הנתקעים בקצה העולם. אז בדיוק על זה התורה באה לתת איזון. ואהבת לרעך כמוך, נראה אותך קודם כל אוהב את רעך. אחרי זה, את הרחוק, זה מובן מאליו. אמנם מפורש בחז"ל שרעך זה היהודי. אבל היו ניסיונות בכל זאת במהלך ההיסטוריה לטשטש את הנקודה הזאת. למשל, בעל תורה תמימה כותב שלדעתו ואהבת לרעך כמוך זה נאמר גם על גוי באופן בסיסי. וכך כתב גם הרב אליהו בן המוזג בפירושו לתורה. וכך גם היה עם חכמי הגוף שהוקם על ידי נפוליאון. הוא הקים גוף על של היהודים, הוא קרא לזה הסנהדרין הגדולה. והוא שאל אותם שורה של שאלות שהם התבקשו לענות עליהם. כלומר, הרבנים של האימפריה של נפוליאון היו צריכים לענות על השאלות, ואז הם שאלו, אחת השאלות הייתה, האם היהודים רואים את הצרפתים הלא יהודים כאחיהם? רגע, לא הבנתי. אתה שואל למה נפוליאון שאל? מה, הוא, כי הוא היה צריך לקרוא את הפסוק בתורה? אני לא יודע. אני בינתיים בשאלה. נפוליאון שאל האם היהודים הצרפתים רואים את הצרפתים הלא יהודים כאחיהם. ואז הם ענו, מה זאת אומרת? הרי כתוב במפורש בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זה נקרא להיות מומחה להתחמקויות. ברור. וככה הם ענו, כתוב ואהבת לרעך כמוך, אז מה אתה שואל בכלל? אבל הם לא עוד נכנסו לשאלה מי זה רעך. הרב קוק, מה? יכול להיות. אני רק עונה, אני מספר מה הם ענו. כן, עכשיו אתה רוצה לשאול אותם, קצת קשה, כי הם כבר לא בחיים. הרבנים שענו אז. בסדר? מה? רגע, אני לא גמרתי. אני עכשיו עם הרב קוק. הרב קוק כותב, נדמה לי באורות, שכנסת ישראל רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך כלפי כל העמים. ביטוי מעניין, מה זה היא רוצה? או שהיא חייבת או שהיא לא חייבת. אלא מה, מבין הרב קוק, אי אפשר עכשיו לאהוב את כל האנושות כנורמה מחייבת. מדוע? כי אם אתה תחייב ואהבת לרעך כמוך כלפי כל אדם בעולם, באותה המידה שאתה מחייב את האהבה הזאת כלפי כל יהודי, עם ישראל ייכנס לסכנת נפשות. זה יסכן אותנו. ולכן התורה לא חייבה. הסכנה היא שינצלו את זה לרעה כדי להרוג אותך. אבל יש אצל רבי חיים ויטל, רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי, גדול המקובלים, כותב בספר שערי קדושה רשימה של תנאים כדי להגיע לרוח הקודש. מי שמעוניין להגיע לרוח הקודש, זה לא מסובך, צריך לעשות כל מה שכתוב בספר שערי קדושה, מובטח, אתה מגיע. מה? מה? זה לא משנה. אבל מה שאומר, אם אתה רוצה להגיע לרוח הקודש, יש רשימה. אחד הדברים, יאהב את כל הבריות, אפילו גויים. כלומר, אם אתה לא אוהב גויים, אתה יהודי כשר, אבל רוח הקודש אין לך. בסדר? מה? לא. מה שהרב כותב בערך אהבה, זה שכדי להגיע, כלומר, שהבסיס האמיתי לאהבת ישראל זה אהבת כל האדם. כלומר, לא ייתכן שאני אוהב באמת את עם ישראל אם אין לי אהבה לאנושות. כי חלק גדול מאהבתי את עם ישראל זה בגלל שעם ישראל עתיד לתקן את כל האנושות. אז אם האנושות לא חשובה לי, גם עם ישראל לא כל כך חשוב. זה מה שהרב אומר שם. אז אני באמת לא יכול לקיים בשלמות ואהבת לרעך כמוך אם אני לא אוהב את כל האנושות. אבל זה כאילו באופן משתמע, עקיף. החיוב הנורמטיבי הוא כלפי רעך הישראל. זהו. שנאמר, ואז אם אנחנו מקבלים דברי הרב קוק, יוצא שעכשיו מתחיל להיות מובן, מה זה מה שכתוב מצווה על כל אדם לאהוב את ישראל? כי אם אתה אדם נורמלי ואתה רוצה טובת האנושות, אז ברור שאתה תחפש מהו הגורם שעשוי להטיב את מצבה של האנושות. מהר מאוד תגיע לעם ישראל. אגב, הראיה שכל העולם כולו אוהב את עם ישראל. יש ראיה לזה. וזה שכל העולם כולו רוצה להיות ישראל. קודם כל, בואו נתחיל עם הנוצרים. 2 מיליארד בני אדם, וכולם טוענים שהם ישראל. כן? ככה אומרים שהכנסייה זה ישראל שברוח. לכן הם אומרים גם בתפילות שלהם בכנסייה, אנו ישראל עם קדושך. אז אם זה כזה כבוד להיות ישראל, זה סימן שיש אהבת ישראל פנימית גדולה מאוד, שמתרגמת כשנאת ישראל. כי כשאתה גונב את הזהות של מישהו, אתה שונא את הנגנב, כי הוא עלול עוד להופיע בתור ישראל האמיתי. אבל באופן עמוק יש הערצה גדולה לזהות ישראל. מה עם האסלאם? רגע, עוד מיליארד. עוד מיליארד. רגע, מה? כן, לא רק זה. הם אומרים שהם תלמידי הנביאים של ישראל. עד כדי כך שהם הופכים את כל נביאי ישראל למוסלמים רטרואקטיביים. אז יש לנו כבר 3 מיליארד. מתוך 7.5 מיליארד. לא רע, נכון? שכבר, מה? התקדמנו, אפילו יותר משליש. התקדמנו. מה עם אלה שאינם במכלול של העולם הנוצרי והמוסלמי? גם הם. יש אצלם הערצה עצומה לאומה הזאת, ויש כמה ביטויים לזה. למשל, אני רוצה לספר לכם על מפגש שהיה בין אחד מהרבנים, הרב יהודה אשכנזי, לבין הדלאי למה. דלאי למה נראה לי לא נוצרי ולא מוסלמי, נכון? שייך למרחב רוחני אחר לגמרי, בודהיסט. מה? אני חושב בצרפתית. אם אני אומר שאני חושב שהם דיברו בצרפתית, אז מה זה אומר לגבי השאלה שלך? טוב. אז הדלאי למה שאל את הרב אשכנזי, מהו הסוד של הקיום בגלות? כן, ידוע שעם ישראל חוזר מהגלות אחרי 1,000 שנים, והטיבטים התחילו את הגלות שלהם מאז שהסינים השתלטו להם על מדינתם, ואז הם בגלות. אז השאלה הראשונה שלו הייתה, מהו סוד הקיום בגלות? 2, מה אתם יודעים, היהודים, על סוד נפש האדם? מה עושה יהודי כששואלים אותו שאלה? הוא עונה בשאלה. ואז הוא שאל את הדלאי למה, מדוע אתה פונה אלינו? אנחנו הרי עם מאוד קטן. תשאל את התרבויות הגדולות. ענה לו הדלאי למה, אם כך אתם אומרים, סימן שאינכם יודעים מי אתם. מעניין. כן, עכשיו אני יכול להביא הרבה עדויות מהסוג הזה, ששייכות למרחב הכללי של האנושות. אבל בכל מקרה, עצם זה שהדתות האלה, הנצרות והאסלאם, התפשטו והפכו להיות הגורמים הדומיננטיים בחיי הרוח של האנושות, זה אומר הרבה. זה אומר שבעצם יש אהבת ישראל פוטנציאלית גדולה באנושות. כי אם אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן שאני עשוי גם לאהוב אותך בבוא הזמן. לעומת זה, אם אתה חסר משמעות, אם אני אדיש אליך, זה לא אומר כלום. אז אני גם לא אוהב אותך. כן, כמו שהרב קוק פעם אמר, ברוך השם, הגענו למצב שעכשיו יש שנאת הדת. אמרו לו, למה אתה אומר ברוך השם? הוא אומר, כי לפני כן היה אדישות, היה בוז, לא היה אכפת בכלל. בוז גרוע משנאה. אם אתה שונא אותי, סימן שאני חשוב לך. כן, מה אתה אומר? מה עם מה? הקומוניזם? מי עשה את זה? כן, אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליט בירו, היה אפשר להתפלל מנחה, היה מניין. טוב. לא, כמימוש של היהדות שלהם, אני אסביר לך משהו. מה גורם לחלק גדול מהמנהיגים של המהפכה הבולשביקית? היו בחורי ישיבות, מבריקים, עילויים ממש. יום אחד הם סוגרים את הגמרא ומשתתפים במהפכה הקומוניסטית. ולא עוד, אלא מקימים את היב סקציה, כלומר את המחלקה היהודית של השלטון הקומוניסטי, כדי לרדוף את היהדות. מוזר, לא? לא מצאנו את זה אצל אחרים. וכאן פתאום הם מרגישים צורך לסגור את הגמרא, ללכת למהפכה. יש כנראה מאחורי זה משהו. מה הם מצאו שם שהם לא מצאו בבית המדרש? את הרגישות לצדק החברתי. אמרו, יש פה מישהו שרוצה לתקן את העולם ורוצה את הצדק. איך לא נצטרף? שאני שואל את השאלה, מי חינך אותם להיות רגישים לצדק החברתי ולתיקון העולם? בית המדרש חינך אותם לזה, רק הם לא ידעו שזה בא להם משם. כי בית המדרש הגלוי, ההכרתי, לא שידר את זה. אבל הסוגיה של התלמוד משדרת את זה בעל כוחו של אדם. מה? למה הם סנו? אם אתה קשור מאוד למשהו ואתה יוצא ממנו, אחד מהדרכים לבסס את העצמאות זה הפעולה נגד. אני סולח. כן, כן, בסדר. אז אני הבאתי דוגמאות. אני פגשתי מנהיג סיני שכל כולו אהבת ישראל. הקים ארגון בשם אהבת ישראל אין טייוואן. והוא שולח את התלמידים שלו לעזור בקיבוצים, לרפא אנשים וכו'. לא, תלוי איזה משטר. אבל טוב, אתה מדבר על סין העממית, שם יש שלטון קומוניסטי. ואמרנו כבר מאיפה זה הגיע. בסדר? אבל יש גם בסין הלאומית. כן. אני חושב שזה משיכה רוחנית נפשית. כלומר, אני רוצה לדעת שכנסת ישראל זה כוח רוחני עצום. אז הוא מורגש. הוא מורגש במציאות. מוקרנים מזה. טוב, עד כדי כך שעובדים עבודה זרה לכנסת ישראל בדמות של יהודי צלוב. כלומר, לוקחים, יש 2 מיליארד בני אדם שכל יום משתחווים לגופה של ילד יהודי. אני מבין מאיפה זה בא להם. טוב, מה? אני עוד לא, אני עכשיו רוצה לקרוא. רגע, אבל הסברתי את כל אחד ואחד מישראל. עד כאן הגענו, נכון? כגופו, גופו הכוונה כעצמו. לא במובן של המילה גוף בעברית שלנו, אלא גוף כמו גוף הדבר, כן? כמו עצמו. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. אז בוא נבין קודם כל את המילה, אולי נתחיל עם השלישית, רק בשבילך. כמוך. מה השאלה? איך אני יכול לאהוב את השני כמו עצמי? הרי את עצמי אני אוהב יותר. אלא אם כן, אני מבין שאני והוא זה אותו דבר. ככה כותב בעל התניא. בעל התניא בפרק ל"ב כותב שזה לא קשה בכלל להגיע לאהבת ישראל, אם מבינים שכל ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים. ברור? לי יש רק גוף אחד, אבל אם יהיו לי 2, איזה מהם הייתי אוהב? רגע. לי יש רק, לנשמה שלי, האחת, נתנו לי במתנה רק גוף אחד. נכון? זה מה שיש לי. אם היו לי 2, את מי משניהם הייתי אוהב יותר? את שניהם. נכון. אז אם אני מבין שכל ישראל הם נשמה אחת, אין בעיה לאהוב את כל ישראל. כך אומר בעל התניא. כן. מה? כמו עצמו. המילה גוף בעברית קלאסית, זה לא כמו בעברית מודרנית גוף במובן האיברים של האדם, אלא גוף הכוונה עצם הדבר, כמו שאתה אומר, לגופו של עניין. כן, גופה דעובדה וכדומה. שנאמר, ואז אם כן, התחלנו להבין יותר מה זה כמוך. אגב, אמנם אין לי 2 גופים, אבל יש לי 2 ידיים. שמת לב לזה? גם לך, אני חושב. ואם אני בטעות, אם היד האחת שלי פוגע ביד השנייה, היד השנייה לא תנקום ביד האחת. זה משל שמובא בירושלמי. בסדר? טוב. אז ואהבת לרעך כמוך. עכשיו זה מובן. עכשיו יש פה בעיה. מה זה ואהבת ל? הביטוי בעברית יש ואהבת את. ואהבת את השם אלוהיך, ואהבתם את הגר. אבל לאהוב לזה ביטוי נדיר. יש ואהבת לרעך כמוך, יש גם ואהבת לא כמוך, שזה נאמר גם כן על הגר. כלומר שכלפי הגר נאמר ואהבת את וגם ואהבת לא. אבל בכל זאת יש הבדל בין לאהוב את לבין לאהוב לא. נכון? עכשיו, בוא, ההסבר הוא, אני חושב, מאוד ברור. איך אפשר לאהוב את? לאהוב את, הכוונה, מה שאנחנו רגילים לקרנות בשם האהבה. רגש האהבה שממלא אותי כלפי זולתי. למשל, את הקדוש ברוך הוא אני יכול לאהוב. ואהבת את השם אלוהיך. איך אני אוהב אותו? בלב. או בשכל. כן? זה פעולה רוחנית. אבל כלפי הרע שלי, אני צריך לאהוב, אם אני אוהב אותו באמת, אז אני גם חייב לאהוב לו באמת. כלומר, לעשות מעשים למענו. אז ואהבת לה, אתה צריך לאהוב עבורו את מה שהיית אוהב עבורך. כן, זה משלה ואהבת לו. ואגב, זה מפורש, בהמשך דבר הרמב״ם, לפיכך צריך לספר בשבחו, ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. כלומר, לאהוב לה, זאת אהבה שיש לה ביטוי מעשי. אם אני אוהב אותו ואין לזה ביטוי מעשי, סימן שאני לא אוהב אותו באמת. לעומת זה, אהבת השם, אינני יכול לעשות שום, אין לי שום תועלת שאני יכול להביא לקדוש ברוך הוא, כשהוא לא צריך אותי. לכן אני יכול רק לאהוב את השם ולא לאהוב לשם. מובן? מה? כן, אבל הוא לא מרוויח מזה כלום. אם חטאת, מה תפעל בו? כן? כלומר, אתה לא יכול לתת לקדוש ברוך הוא שום דבר שאין לו. כן, ברור. אבל אם אני אוהב אותו, מה אני יכול לעשות? מה שיביא לו תועלת. אני יכול לעשות לו נזק? לא יכול. יכול לעשות לו טובה? לא יכול. כן, אבל זה לא מביא לו שום תועלת. וגם אם אני אעבור על דבריו, הוא לא יפסיד מזה. כמו שאומר הכתוב, אם חטאת, מה תפעל בו? נו, נו. לא, מה פתאום? כל הביטויים האלה אינם מדברים על העצמות האלוהית, אלא על התפקוד של האור האלוהי בעולם. אבל לגבי העצמיות האלוהית, לא הוספתי לו כלום. בגלל שמכיוון שהוא הבורא, אז הכל נזקק לו, והוא לא נזקק לאף אחד. כן, אבל אתה משיג אותו כבורא. אבל לא, המילה בורא משמעותה עבורך שאתה מקבל את הקיום ממנו. כלומר, אתה בעמדה של מקבל. אם יש לי חוסר ידיעה מוחלט, אז גם תועלת אני לא יכול לדעת. אתה יכול להסביר לפי המושגים האנושיים. אבל זה המושגים שאתה חי בהם. הרב קוק כותב שמכיוון שלגבי המציאות האובייקטיבית אין לנו כל ידיעה, יוצא לפי זה שכל חיינו החיים הסובייקטיביים וחביבה לנו הסובייקטיביות הזו. כי היא העולם שלנו. חביבה זה מה שיש, זה החיים שלי. אני חי את הסובייקטיביות הזאת. מה? לא שומע. כן, אבל אני יודע שהוא מעוניין. כלומר, מן הסתם, החבר שלי, אם חסר לו משהו, למשל, אין לו בגד וקר לו, אני מניח, סביר מאוד לומר שהוא סובל. ולכן אני נותן לו בגד. נכון, בסדר. So what? אז מה? גם לגבי עצמיותי, אני קשה לי לדעת מי אני. טוב. אז לפיכך צריך לספר בשפחו ולחוס על ממונו, כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. מה? למה צריך לאהוב את הגר? למרות שגבי הגר כתוב גם ואהבת לו. כן? אלא מה? שהגר, זה שאני אוהב את הגר, זה לא רק, זה שונה מהאהבה המשפחתית שאני חש כלפי בן אומתי. כלומר, כל אדם אוהב את בני אומתו. זה טבעי, זה בטבע של האדם, לאהוב את משפחתו, לאהוב את אומתו וכו'. אבל הגר הזה, הוא לא נולד איתי. הוא נולד לאומה אחרת. אז מה הביא אותו אליי? אהבת השם. מה שהביא אותו אליי זה אהבת השם. אז אני אוהב אותו מצד אהבת השם. לכן לגבי הגר נאמר ואהבת את. כך כותב הרמב״ם באיגרתו לרבי אברהם הגר, לרבי עובדיה הגר, שהוא אומר לו שאנחנו אוהבים את הגרים כמו שאנחנו אוהבים את השם. ולכן נאמר בגר את. איך אומר הרמב״ם? מה? כי זה אהבתי. מלבד זה, מכיוון שעכשיו הוא הפך להיות חבר שלנו, אז יש גם באהבת ל. כלפי הגרים גם כן. בסדר? לא הבנתי. את ישראל, לא אותה, אתה מדבר, לא הפרט. הפרט זה לאהוב ל. בגלל שהדבר הראשוני אצלי זה לא אהבת השם. עד שאני אגיע לאהבת השם ייקח לי זמן. בינתיים אני צריך לאהוב ל. מה? אז תלוי איזה סוגי רשעים. מה? רגע, הוא שאל אותי. סימן שאם הוא שואל אותי, הוא סומך שיש לי מה לומר. אני יכול לדבר איתו? תודה. אהבת הרשעים. אז לפי הרמב״ם זה תלוי איזה סוג רשעים. כן, כלומר, יש מי שיצא מן הכלל ויש מי שנשאר בכלל. בסדר? יש שאלה ששאלו את הרשב"א. זה מובא בשתי שאלות ששאלו את הרשב"א. בתשובות הרשב"א הקלאסיות זה נמחק. מחקו את את התשובות של הרשב"א על מפאת הצנזורה. השאלה הייתה, האם יהודי מומר מטמא באוהל או לא? עכשיו, מה היסוד של השאלה? הרי טומאת אוהל לא נוהגת בגוי. כן? אם אני כהן, מותר לי להיכנס לחדר שבו יש גוי מת, אני לא נטמא. אני נטמא רק אם אני נוגע בו. לעומת זה, בישראל, אסור לכהן להיכנס לחדר שבו יש יהודי מת, בגלל שיש טומאת אוהל. אז בעצם כששאלו את הרשב"א אם יהודי מומר מטמא באוהל או לא, מה הייתה השאלה באמת? האם הוא יהודי או לא? ועכשיו, השואלים היו גם חכמים. הם הביאו לכאורה שתי ראיות שלו. א', שמותר להלוות ליהודי מומר בריבית. ב', שיינו יין נסך. מה? כן, מותר להלוות לו בריבית, ויינו יין נסך. אז איך זה יכול להיות? אם כן, עם סימן שהוא לא יהודי. ענה להם הרשב"א, יש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר במסכת קידושין לגבי הביטוי בנים אתם לשם אלוהיכם. עכשיו צריך להבין, הפסוק הזה בנים אתם לשם אלוהיכם נאמר בהקשר של יהודי מת. מה, איך אני יודע? מה המשך? מה המשך הפסוק? לא תתגודדו ולא תיתנו כרוכה בעיניכם למת, כי המקדוש אתה על השם אלוהיך. כלומר, לא לנהוג מנהגי אבילות מוגזמים כשיהודי מת. בסדר? בנים אתם לשם אלוהיכם. ואז יש רבי יהודה אומר, מתי נקראים בנים? כשעושים מנהג בנים. אבל כשהם לא נוהגים מנהג בנים, אינם בנים. ורבי מאיר חולק על זה ומביא, מה? רשימה של פסוקים שמוכיחים בין כך ובין כך נקראים בנים, ואפילו בנים משחיתים, בנים לא אמון בם, וכו' וכו', ותמיד הכתוב אומר בנים. כן, ישראל שחטא, ישראל הוא וכו'. עכשיו נשאלת השאלה, כשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כמי? כרבי יהודה. אומר הרשב"א, אבל כאן הלכה כרבי מאיר. למה? בגלל שהגמרא דנה בהרחבה אחר כך בדברי רבי מאיר. סימן שהיא סוברת שהלכה כמותו. אז מה עם ריבית? אומר כי בריבית כתוב אחיך, שאסור להלוות בריבית לאחיך, וזה לא נוהג כאחיך. אז יש הבדל בין היותו אח לבין היותו בן. היותו בן זה לא ניתן לשינוי, היותו אח זה יכול להשתנות. אותו דבר לגבי יין נסך. אדם שמתנהג בצורה כל כך רעה, חכמים גזרו עליו שיינו יהיה יין נסך. בסדר? אז יוצא לפי זה שהיהודי תמיד יהודי. כן, מה אתה אומר? כן, כן. יש על זה בדיון באחרונים, אבל כן, מה? מה? לא, אז זהו. אז עכשיו, יכול להיות שכלפי יהודי שהתרחק מאוד, אנחנו לא ננהג הלכה למעשה כמו אל יהודי. זה לא אומר שהזהות העצמית שלו לא נשארה. אז צריך לעשות הבחנה בין אהבת הסגולה שבו לבין שנאת מעשיו. בסדר? יש גמרא במסכת פסחים נפלאה. אומרת שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. כלומר, כשיום כיפור חל בשבת, לך לבית הכנסת, תזהה שם מישהו שעונה להגדרה, מהגב, כן? שהוא לא ישים לב, תקרא אותו. כן? לכן מוצא יום כיפור, פתאום מביאים חברה קדישה, כמה... כן? נראה הגיוני, נכון? אומר הרב קוק, בערך אהבה, במידות ראייה, שהצד העצמי שבאדם הוא יותר גדול ממעשיו הפחותים. ולכן קריאת העם הארץ ביום הכיפורים היא מגבו ולא מפניו, כי בפנים יש אור הצלם. אז תיזהר, לא להרוג אותו מצד הפנים. כי שם מה זה? יש צלם אלוהים שם. מה? מה?
צלם.
צלם, כן. אור הצלם. ברור. אז כלומר, מאגב, אז זה בלי בצלם. אבל מפניו, זה... כן, מה אתה אומר? רק שנייה, אני רוצה כדי למנוע איזושהי טעות. המהר"ל דן בשאלה, האם, מה עושים הלכה למעשה? מותר לקרוע את המארץ הזה או לא? הוא אומר, מעיקר הדין כן, אבל למעשה לא. למה? בגלל שאתה אף פעם לא יכול לדעת מה יצא ממנו. אחרי שהוא מת, ולא יצא ממנו שום דבר טוב, אז אתה יודע רטרואקטיבית שהיה אפשר לקרוע אותו כדג, אבל זה מאוחר מדי. כן, מה אתה אומר? כן. כדי להגיע לו, כדי לעשות את זה. כן. מה, בליקוטי מוהר"ן? בסדר, בליקוטי מוהר"ן? כן, הוא עושה הבחנה, אבל בסופו של דבר הוא מגיע אל השורש. כן, כי אתה צריך להבין את זה. איך אתה מבין שהכל נשמה אחת? אתה צריך להגיע להבנה הזאת. לא כל אחד מבין את זה. כן. אה? לא שומע. אין, למה? אין מה? מה? אבל למעשה זה לא מעשי, אז בסדר, אין בעיה. לא, בסדר, צריך להבין את המהר"ל. טוב, הלאה. והמתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. מה ככה? זה אפילו לא ברשימה בהלכות תשובה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא, פתאום מביאים לך איזה מהצד. כן? אמרת לי, צריך להיות נחמד עם כולם, וזה צריך לא לסנוע. אבל פתאום אתה אומר לי ככה, זה צריך להבין שהדברים האלה, כשהם נמרים ככה, הכוונה מי שרגיל בזה. מי שהתנהגות החיים, הסיסמת החיים שלו, זה להתכבד בקלון חברו. לא שמי שבאופן מקרי, נקודתי, עשה את זה. אבל זה בא לומר עד כמה זה משמעותי אהבת רע. אז אני מבסס את זה על הלכות תשובה. בהלכות תשובה הרמב"ם אומר שיש כמה דברים שחכמים אמרו אין חלק לעולם הבא, והכוונה לרגיל בהם. עכשיו, בכל זאת, נשאלת השאלה האם הפסוק הזה הוא משמעותי מאוד. פה לא נאמר מה שאומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. בסדר? אבל אנחנו יודעים שרבי עקיבא אמר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז צריך להבין את זה, מה זה אומר. קודם כל זה אומר ש... ואהבת לך כמוך, זה כלל של גדול בתורה. כלומר, אם אתה רוצה לדעת על מישהו, אם הוא גדול בתורה או לא, אתה צריך לראות מה התורה שלו. האם התורה שלו זה ואהבת לך כמוך, אז אתה יודע שהוא גדול בתורה. נכון? זה הפשט, לא? יש אומרים שהכוונה שהכלל הוא הגדול. כן, אבל זה כבר דרוש. עכשיו...
למה? למה? למה?
זה לא רבי עקיבא שאומר את זה. כלל גדול אמרו בשבת. נכון? מה? טוב. זה לא רבי עקיבא שם. זה סתם משנה, זה תנקה, זה סתם תנה. ואם כן, עכשיו יש מחלוקת מובאת במדרש שלא יודעים את מקורו. בהקדמת עין יעקב. מכירים את העין יעקב? עין יעקב, רבי יעקב חביב, עשה אספה של כל אגדות התלמוד. זה הודפס עוד לפני שהודפס התלמוד. ולכן הרבה פעמים יש איזה הבדלי גרסה. תסתכלו לפעמים בגמרא כתוב בצד, בעין יוד, הגרסה כך וכך. בעין יוד הכוונה, בעין יעקב, הגרסה כך וכך. לפעמים אנחנו סומכים יותר על הגרסה של בן יעקב מאשר בגמרא שלנו. עכשיו, בהקדמה של המבאר של עין יעקב, הוא מביא מדרש שלא הגיע לידינו, אבל הגיע לידו, שבו יש מחלוקת תנאים מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה. ושם יש שלוש דעות. דעה אחת, ואהבת לרעך כמוך. דעה שנייה, זה ספר תולדות אדם. כן, במדרש רבה במובן שבן עזאי אומר שזה גדול מ"ואהבת לרעך כמוך". ודעה שלישית, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. שלוש דעות. יש כאלה שאומרים על דרך המוסר, זה מאוד יפה לדבר על ואהבת לרעך כמוך, או זה ספר תולדות אדם, אבל נראה אותך כל יום עושה אותו הדבר. כן? אז זה המבחן האמיתי, אם אתה מסוגל כל יום לעמוד בהתחייבות שלך. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים. אבל אם נעמיק יותר, בעצם, ואהבת לרעך כמוך, זה בן אדם לחברו. את הכבש אחד תעשה בבוקר, זה בן אדם למקום. וזה ספר תולדות אדם, זה בן אדם לעצמו. שהאדם מוליד את עצמו. זה ספר תולדות אדם. ונשאת השאלה, על פי מה האדם נבחן? זה תלוי במעמד ההיסטורי. בראשית ההיסטוריה, האדם נבחן על בן אדם למקום. כן? אל תאכל מן העץ, תאכל מן העץ. לפי מה שאתה עושה, ציוויו של מקום, לפי זה אתה נשפט. זה בגן עדן. במהלך ההיסטוריה, יש אסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. אז אתה כבר לא יכול להיבחן ביחס שלך אליו. אז איך שאתה מתייחס אל רעך, זה מגלה כיצד היית מתייחס לקדוש ברוך הוא אם היית במגע ישיר איתו. וזה מה שנאמר, כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. זה במהלך ההיסטוריה. ולעתיד לבוא, האדם מתוך עצמו יגלה את האלוהי שבו, ולכן המבחן יהיה בן אדם לעצמו. עד כאן מובן? אז זה, ואהבת לרעך כמוך. לפי זה, רבי עקיבא אמר רק שליש מהעניין. אבל אפשר להבין את הפסוק אחרת. ואהבת לרעך. רעך זה בן אדם לחברו. כמוך, בן אדם לעצמו. אני השם, בן אדם למקום. בעצם אנחנו מדברים פה על משולש, שבו כל קודקוד מוליד בהכרח את שני הקודקודים האחרים. ולכן, אף על פי שהרמב״ם לא הביא את המשך הפסוק, אבל התורה אמרה את המשך הפסוק. עכשיו, למה אני מרשה לעצמי לדבר על מה שהרמב״ם לא כתב? כי אני פה הבוס. טוב. מה? יכול להיות. אבל באופן כללי, זה יותר מתאים לעתיד לבוא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. יכול להיות. עד כאן הלכה, ג', ועד כאן השיעור. שלום.